אנו מגיעים בעזרת השם בפרשת וישלח למפגש של יעקב עם עשיו. כי יפגשך עשיו אחי. היום משתמשים, אני רוצה להתחיל בשאלה של לשון. של לשון. מצאתי רק השנה דבר לשוני מעניין מאוד. המילה פגישה בלשון העברית משמשת כקירוב לבבות. אנשים שנפגשים, יש ביניהם קירוב לבבות. בין אם זה בחור נפגש עם בחורה למטרת שידוך, אז מצפים שזה יהיה קירוב לבבות ויביא לידי נישואין במשך הפגישות, או שני אנשים שהיו עוינים זה לזה ונפגשים ביניהם ליישב תהדורים, זה השימוש במילה פגישה, בדרך כלל במובן החיובי. אבל מה שאני מצאתי, התחלתי לחפש את זה ומצאתי שהמילה, ואני מקשר את זה לעשיו, פגישה בתנ"ך זה מציין פגישה של ניגודים, כמו כאן יעקב ועשיו. איך? התחלתי בפסוק בתהילים שכתוב שם חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אז תגידו לי, כבוד הרב, חסד ואמת נפגשו, שני דברים כאלה טובים נפגשים, זה מצוין, זה מחזקים אחד את השני. אבל המדרש הזה אומר על בריאת האדם, שהחסד אומר ייברא שכולו גומל חסדים, והאמת אומר, אל יברא האדם שכולו דובר שקרים. התחלתי לחשוב, מה? ככה חז"ל מפרשים את המילה נפגשו כפגישה של ניגודים. איפה חז"ל לוקחים במדרש פרשנות זו? וחיפשתי ומצאתי שבמשלי כתוב, אני ורש נפגשו, עושה כולם השם. כל המקומות שכתוב הביטוי נפגשו בתנ"ך, זה פגישה של פגישה תאונה, של מחלוקת. וכמו כן פרשת השבוע וישלח, אנו רואים כי יפגשך עשיו אחי ושאלך לאמור למי אתה ואנה תלך. יש פגישה תאונה בין יעקב לבין עשיו. זה מאוד מאוד מעניין. מה?
פגישה של ניגודים שנותן לתוצאות.
כן, 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 אבל פגישה של זה זה, זה כמו ההמשך של הפסוק בתהילים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. נשקו לא מלשון נשיקה, מלשון נשק. והמדרש גם ממשיך על צדק ואמת נפגשו, שהחסד אומר ייברא ואמת אומר אל ייברא. אותו דבר, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, צדק אומר ייברא, שלום אומר אל ייברא, שכולו מלחמות. כן, זה מדרש על בריאת האדם. כלומר, נשקו זה לשון נשק, מלחמות. כלומר, יש פגישות שהן תאונות. כזוהי פגישתו של יעקב עם עשיו. והשאלה היא, האם הכתוב מדבר על האיש יעקב והאיש עשיו, מבחינת מה זה שהיה כך היה, או יעקב מייצג כאן את האומה הישראלית, ועשיו מייצג כאן את מלכות אדום, ומעשה אבות סימן לבנים. וכדברי הנבואה לרבקה, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וכמו שהגמרא אומרת, על הפסוק, אם מלאה חרבה על קיסרי וירושלים, שקיסרי הייתה בירת השלטון הרומאי בארץ ישראל, אם יאמר לך אדם, ישבו שתיהם, אל תאמין, חרבו שתיהם, אל תאמין, ישבה ירושלים וחרבה קיסרי, תאמין, וכן להפך, כי זה ניגודים. מלכות אדום והניגודים האלה ממשיכים עד התקיימות הנבואה של עובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. כלומר, מאבק איתנים עם שרו של עשיו. כלומר, לפי זה, פגישת יעקב ועשיו היא מסמלת, עם קודם כל מאבק בין יעקב לעשיו, מסמלת מאבק, אבל בנוסף לזה היא מסמלת, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים, שזה שיטת הרמב"ן על כל ספר בראשית, את המאבק של העם היהודי במלכות אדום, מבחינת לאום מלאום יאמץ. ומתאים מאוד לפני להשקפה הזאת, זה שלפני הפגישה עם עשיו, שיעקב אבינו מרצה אותו במלחה ובמתנות, אז אנחנו מוצאים את הפגישה של יעקב עם המלאך, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו, ותגע פרי יעקב באבקו עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אז מי זה המלאך הזה שהוא שלוח והמלאך הוא לא יכול לו? אז אומרים חז"ל על דרך הזאת של מעשה אבות סימן לבנים, שהמלאך הזה הוא שרו של עשיו, ושרו של עשיו כמעט הוא מתגבר על יעקב, ויעקב יוצא מזה ויגע בכף ירחו. כלומר, זה דורו של שמד. אומר הרמב"ן שזה דורו של שמד. כלומר, יבוא זמן שאומות העולם כמעט 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 יתגברו על ישראל. אמרו, אומר הרמב"ן בראשית רבה, אמרו, רמב"ן על התורה, נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו. וזהו דורו של שמד. והעניין, כי המאורע כולו רמז לדורותיו, שיהיה דור בזרעו של יעקב, יתגבר עשיו עליהם, עד שיהיה קרוב לקעקע בית שטן. כלומר, דור של שמד, 10 הרוגי מלכות. והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה, כדורו של רב יהודה בן בבא וחבריו. כמו שאמרו, אמר רב חייא בר אבא, אם יאמר לי האדם, תן נפשך על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, אני נותן, בלבד שיהרגון מיד. דורו של שמד איני יכול לסבול. היו עושים כדוריות של ברזל, מלבנים אותם באור, נותנים אותם תחת בית שחיין ומוציאים את נפשותן מהן. ויש דורות אחרים שעשו יותר רע מזה, והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז הכתוב אחרי זה, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, וכן ויזרח לו השמש כאשר עבר פנואל. אז זה רמז לעתיד לבוא על דורותיו. שהמאבק עם שרו של עשיו יהיה ילבש צורה ויפשוט צורה. היו דורות שהסתפקו בגירושים, גירושים של היהודים במקומות מושבותם. היו יהודים שעשו מלחמות עם קהילות שום ורמייזה בזמן מסעי הצלב 1096, ריצ'רד לב הארי, שמתוך הרצון לכבוש את ארץ ישראל מידי המוסלמים, אז הנוצרים שחטו קהילות שלמות של יהודים, ובדורנו השואה זה שנהרג חלק גדול מעם ישראל, נהרגו על קידוש שמו יתברך. ועדיין המאבק לא תם עם כל אומות העולם, אבל הכתוב מבשר ויבוא יעקב שלם. המאבק עם המלאך, מה בא להגיד? למרות שעשיו יצליח להזיק ליעקב, מבחינת ותקף ירח יעקב, אבל הוא לא יצליח לכלותו. וזה עניין שלחני כי עלה השחר. מה בוער לך? למה שלחני? מה בוער לך? הגיע זמני לומר שירה. על מה הגיע זמנו לומר שירה? מה בדיוק עכשיו הוא צריך להגיד שירה, המלאך? הוא צריך להגיד שירה, המלאך היה הוא רק שליח הרי, נבין. המלאך זה לא מרצונו, זה רק מעשה אבות סימן לבנים. אז היה לו רשות להזיקו כפי שהזיקו, אבל עכשיו הגיע זמנו לומר שירה. על מה לומר שירה? על ניצחונו של יעקב. עכשיו זמנו לומר שירה על זה שיעקב חי וקיים, שלמרות כל הצרות, שאחרי השואה קרה מדינת ישראל, על זה המלאך אומר שירה. ואחרי כל הצרות שעם היוונים, היהודים הדליקו נרות בחנוכה, וגברה מלכות בית חשמונאי, וחזרה מלכות לישראל 200 שנה עד החורבן השני, כמו שכותב הרמב״ם. אם כן, בכל הדורות ניסו עשיו לחלות את יעקב, ולא הצליחו. אז על זה המלאך בא להגיד את השירה. עכשיו, מה זה האיסור של גיד הנשה? שכתוב על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי, אשר על כף הירך. ואני בא היום להסביר מי זה על כן לא יאכלו בני ישראל. בני ישראל, כבוד הרב, מה אתה שואל בני ישראל? אז זה סיפור דברים או זה מצווה? לא, זה מצווה, איסור. לא יאכלו בני ישראל, גיד אנשי זה איסור. אז איזה מספר מצווה זה בספר בראשית, מישהו יודע? איזה מספר מצווה? כאילו כמה מצוות יש בספר בראשית?
שלוש.
שלוש, יפה. המצווה הראשונה? פרו ורבו. המצווה השנייה? ברית מילה. המצווה השלישית? גיד אנשי. אז לכאורה יש לפנינו המצווה השלישית, כלומר איסור או מצווה, עשה ולא תעשה, המצווה השלישית עושה בראשית, אבל סותרת רש"י. רש"י אומר על המילה בראשית, לא יצא להתחיל הכתוב מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, כך אומר רש"י, שהחודש הזה לכם, זו המצווה הראשונה, נרבה ישראל, כאילו רש"י, הוא לא שם לב, לא שט ליבו, לשלוש מצוות שיש כבר בספר בראשית, והם, אני חוזר עליהם, פריה ורבייה, מילה וגיד אנשי. זה לא מצוות, זה גם מצוות. אז איך רש"י אומר שהחודש הזה לכם, היא מצווה ראשונה שתבואו בישראל. שאלה או לא שאלה? מה? שאלה חזקה מאוד. שאלה שנייה צריך לשאול, מי זה בני ישראל? זאת השאלה האמיתית. מי זה בני ישראל? כבוד הרב, זה כמו מי הוא יהודי. מי זה בני ישראל? לא. יעקב אבינו מכונה בתורה בשם ישראל, ויקרא את שמו ישראל. אז מה פירוש המילה על כן לא יאכלו בני ישראל? בני ישראל זה בני יעקב, הם לא יאכלו את גיד אנשי. אז בני יעקב, כלומר, מי בני יעקב ואילך, יש איסור לאכול גיד אנשי, או לא. על כן לא יאכלו בני ישראל, זה עם ישראל. תגידו, כבוד הרב, איזה מין שאלות אתה שואל? זה לא שאלה. למה עם ישראל נקרא בני ישראל? בגלל שהם בני יעקב אבינו, שהוא נקרא ישראל. זה אותו דבר. מה לבני ישראל? מה לבני ישראל? היינו הך. לא. יש נפקא מינה, והיא זו.
בני יעקב לא יאכלו את זה...
נכון, יפה מאוד. אז כאן אני בא לשאול שאלה עכשיו אמיתית שאפשר למשש את השאלה. והיא זו, גיד אנשי במציאות יש את זה בכל הבהמות הטהורות או גם בבהמות הטמאות. יש גם בבהמות הטמאות. כבוד הרב, מה אתה מדבר בהמה טמאה? אנחנו לא אוכלים בהמה טמאה, מה אתה מדבר? לא יאכלו בני ישראל גיד אנשי. בני ישראל לא אוכלים בהמה טמאה. אבל אולי מי שאוכל גיד אנשי של בהמה טמאה, אולי לוקה שתיים. למה? אחד משום בהמה טמאה ואחד משום גיד אנשי. או לא. התורה אסרה את גיד אנשי למי שמותר לאכול את שאר הבהמה. אסור לאכול את גיד אנשי. אם כל הבמה כולה אסורה, מה יש לדבר? נשאלת השאלה, בני יעקב, אמנם האבות ובניהם קיימו כל התורה כולה, אברהם קיים אפילו אהובי תבשילין וזה, אבל למה יעשה? היה מותר להם בהמה טמאה? לבני יעקב, ל-12 השבטים, היה מותר להם בהמה טמאה? מתי עוזרנו על בהמה טמאה? בסיני. יוצא שבני יעקב, הם באמת, הם מותר להם לאכול בהמה טמאה. וברור שהיה אסור להם לאכול גיד אנשי. יוצא שהיה אסור להם לאכול גיד אנשי, גם של בהמה טהורה וגם של בהמה טמאה. כי מה לי טהורה, מה לי טמאה לגביהם? אז להם היה אסור הכל. ולנו? אז לנו עכשיו פתאום פחות אסור ממה שהם? זאת היא השאלה. שאלה זו שואלים התנאים, לא פחות ולא יותר, בפרק גיד אנשי, במשנה. המשנה אומרת ככה, גיד אנשי נוהג בבהמה טהורה ולא נוהג בבהמה טמאה. גיד אנשי רק בהמה טהורה. בהמה טמאה, חייב על בהמת מאה, אבל לא חייב על הגיד. רב יהודה אומר אב בת מאה. רב יהודה אומר אב בת מאה. אמר רב יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד אנשי, ועדיין בהמת מאה מותרת להם. רב יהודה משכנע מאוד בטיעונו, ואומר, מה זאת אומרת? על כן לא יכלו בני ישראל את גיד אנשי, בני ישראל זה בני ישראל, בני יעקב, ונאסר להם גיד אנשי. במה נאסר להם? בין בתאורם, בין בתמאה, כי עדיין בהמת תמאה מותרת להם. אז גיד אנשי נוהג גם בתמאה, כך אומר רב יהודה. אמרו לו חכמים, בסיני נאסר, אלא שנכתב במקומו. מה, האמרה הזאת, בסיני נאסר, היא אמרה מאוד חשובה. בסיני נאסר, זאת אומרת, מתי נכתב בתורה הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל? ועוד הרב, מה השאלה? כתבנו מהשטח מודיע שכרגע המלאך עומד לנצח את יעקב, וחס ושלום לא יהיה עם ישראל, והנה יעקב מתגבר עליו בעלות השחר, כשאנו לראות לאורך חושך הגדול שבחוץ, אנחנו מרגישים אבל שיעקב מתגבר על המלאך, וכבר המלאך רוצה לברוח, אומר שלחני, אז כתבנו מודיע שברוך השם מאבק הצליח בשלום, ואז כתבנו מודיע לכתוב בתורה מיד. זה ככה זה התורה, אונליין נכתב, כתבנו מהשטח, מוסר אונליין, מה פתאום? לא היה ולא נברא. מתי ניתנה התורה? בדרה, בהר סיני. כמה מצוות ניתנו בתורה? כמה מצוות ניתנו בתורה? 613 מצוות. לא. תרי"ג מצוות ניתנו מסיני. לא. גיד אנשי לא ניתן בסיני. גיד אנשי ניתן בזמן יעקב. אוי, אז רק 612 מצוות ניתנו בסיני. אבל כתוב, 613 ניתנו בסיני. תשובה. מתי משה רבנו כתב את הפסוק הזה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי. מבינים את השאלה? אומר הרמב"ן בספר בראשית, מתי משה רבנו כתב את התורה? מתי משה רבנו כתב בתורה את כל התורה, ומתי הוא כתב את ספר בראשית, ומתי הוא כתב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי? אומר הרמב"ן בהקדמתו לתורה. נכון? אז מתי? תאריך, תנו לי תאריך. יפה, קרוב, קרוב, ממש קרוב, קרוב, קרוב. משה רבנו, אומר הרמב"ן הקדמה לספר בראשית, משה רבנו כתב הספר הזה בראשית. עם התורה כולה, מפיו של הקדוש ברוך הוא. והקרוב שכתבו בהר סיני. כי שם נאמר לו, עלה אליי ההרה, ואתנה לך את לוחות האבן בתורה ובמצווה שכתבתי להורותם. כי לוחות האבן יכלול את הלוחות, והמכתב, עשרת הדיברות, והמצווה, מספר המצוות כולם, עשה ולא תעשה. אם כן, מה זה והתורה? יכלול הסיפורים כולם מתחילת בראשית, ולמה נקרא תורה תורה? כי היא מורה את האנשים דרך בעניין האמונה. תורה מלשון הוראה. וברידתו מן ההר, כותב הרמב"ן, כתב מתחילת התורה עד סוף סיפור המשכן, וגמר את התורה בשנת 40, כאשר אמר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם. כבוד הרב, מתי משה רבנו כתב פרשיית בנות צלופחד? בנות צלופחד ביקשו חלק בארץ. מתי הם ביקשו? בשנת 40. אז את זה משה רבנו לא כתב בהר סיני. ונושאי ארונו של יוסף ביקשו פסח שני, אז זה היה בשנה השנית, אז זה הוא לא כתב בהר סיני. אז כן, וחטא מרגלים. אז מה משה רבנו כתב? את כל התורה כולה עד 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 את כל את חלק של התורה מבראשית עד מתן תורה הוא כתב, לפי הרמב"ן הוא כתב את זה ברידתו מן ההר. אבל רש"י אומר על התורה שהוא כתב את זה בדלת בסיוון. זאת אומרת, מה אומר הרמב"ן? כמה היה תקופה של מתן תורה? כולם חושבים מתן תורה זה מאורע חד פעמי. מתן תורה בחג השבועות? לא. מתן תורה זה מאורע גדול שהתחיל מחג השבועות, ממתן תורה ועד שנת ה-40, עד שסיים משה לכתוב את התורה, וזה כמאן דאמר תורה, מגילה מגילה ניתנה. אז רש"י אומר בספר שמות על הפסוק, נמצא את הפסוק בפנים לפי רש"י, אני אומר שרש"י אומר בשמות פרק כ"ד, רש"י אומר ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל עם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר ויהיה מזבח תחת ההר. כל זה היה בדלת בסיוון. אומר רש"י, ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנסתוו במראה. אז לפי רש"י, משה רבנו כתב את כל התורה כולה, לפי רש"י, משה רבנו כתב את התורה עד מתן תורה, מבראשית עד מתן תורה, ביום ד' בסיוון. לפי הרמב"ן, הוא כותב שכתב את זה ברידתו מנהר. ברידתו מנהר. אז יוצא, כשהוריד את הלוחות השניות, ביום למוחרת יום הכיפורים, ובריתו מנהר כתב מתחילת התורה עד סוף סיפור המשכן. בין למר בין למר, יוצא ככה. נסכם מה שאלנו. שאלנו, מה פירוש הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. מי זה בני ישראל? נחלקו תנאים. תנאים במסכת חולין. האם בני ישראל לא יאכלו את גיד אנשה זה עם ישראל, או בני ישראל זה בני יעקב? נפקמינה, האם גיד אנשה נוהג בטמאה או לא? אומר הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חולין. שים לבבך על עיקר גדול מה שאמרו כאן בגמרא, מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו. מה אומר מסיני נאסר? אומר הרמב״ם. מה זה מסיני נאסר? אומר הרמב״ם, שים לבך על עיקר גדול, והוא. שים לבך על עיקר גדול הנכלל במשנה הזאת, והוא. כל מה שנאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הוראית לדעת, שכל מה שאנחנו עושים היום, או איננו עושים, זה מצוות הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו. לא שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לנביאים שלפניו, כגון, זה שאיננו אוכלים עבר מן החי, אינו מפני שהקדוש ברוך הוא אסר אותו לבני נוח. זה נכון שהוא אסר אותו לבני נוח. רק מה שאנו לא אוכלים עבר מן החי, לפי שמשה אסר עלינו עבר מן החי. מתי? במה שציווה בסיני, שיתקיים האיסור עבר מן החי. עכשיו, למה אנחנו מלים? באנו לברית מילה. אומרים בברית, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. הברית היא עם אברהם אבינו, ממשיך עד היום בעם ישראל. אבל למה אנחנו מלים? כי כתוב בתורה, ביום השמיני מול בשר עורלתו. וכמו כן אנו מלים, מפני שאברהם אבינו עליו השלום מעלו. מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה על ידי משה רבינו שנימול, כמו שמל אברהם אבינו. באיזה מצווה? במצווה של פרשת תזריע. וכן גיד אנשה, אין אנחנו הולכים אחר האיסור של יעקב אבינו, אלא מצוות משה רבינו עליו השלום. ולכן אמרו, תרי"ג מצוות נאמרו לישראל בסיני. מילים אחרות, תרי"ג מצוות נאמרו לישראל בסיני, זה כולל את גיד אנשה, כולל גיד אנשה. עכשיו נחשוב טוב מאוד מה אנחנו מדברים. לפי רש"י, משה כתב את כל התורה בדלת בסיוון. אז מה הוא כתב בתורה? את ספר בראשית. אם כן, אפשר לשאול שאלה. מתי ניתנה מצוות מילה? בדלת בסיוון. ומתי ניתנה מצוות פריה ורבייה? בדלת בסיוון. ומתי ניתנה מצוות גיד הנשה? בד' בסיוון. ולפי הרמב"ן, זה ניתן ברעידתו מן ההר למוחרת יום הכיפורים. על כל פנים, החודש הזה לכם מתי ניתן? החודש הזה לכם מתי ניתן ומתי נכתב? מתי ניתן החודש הזה לכם? בראש חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. אומר רש"י בצדק גמור, היא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל, והיא מצוות החודש הזה לכם. למה? כי לפי הידיעה שלי, ראש חודש ניסן קודם לדלת סיוון. וראש חודש ניסן קודם גם למוחרת יום הכיפורים, חצי שנה אחרי זה. זאת אומרת, שרש"י צודק מה שאומר, שהכתוב היה צריך לפתוח בחודש הזה לכם שמצווה ראשונה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? המצווה, החודש הזה לכם, לא נכתבה לא נכתבה בראש חודש ניסן, כי התורה עוד לא הייתה כתובה. אבל מתי ניתנה לישראל באמירה של משה רבינו? ודבר השם אל משה לאמור לעם ישראל, מה? החודש הזה לכם ראש חודשים. אז אם כן, רש"י צודק במה שאמר, שהחודש הזה לכם, מצווה ראשונה שצטוו בה עם ישראל. אבל המצוות של מילה, אמרנו בספר בראשית שלוש מצוות, והן מצוות מילה, פור ורבו וגיד הנשה, נכון שנצטוו בהם בני נוח, נכון שהצטוו עם אברהם, יצחק ויעקב, נכון שבני יעקב הצטוו על גיד הנשה, אבל מתי עם ישראל הצטווה בשלוש מצוות האלה? תשובה, כשנכתב המצוות האלה על ידי משה רבינו. מתי נכתב? בדלת סיוון. הדלת סיוון זה אחרי ראש חודש ניסן. לפי זה הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל, לפי ההלכה, מה משמעותו? לא יאכלו בני ישראל, עם ישראל. לא בני יעקב, אלא עם ישראל לא יאכלו את גיד הנשה. מדוע? איך ההלכה? באים לשאלה, איך ההלכה בגיד הנשה? שגיד הנשה נוהג בטמאה או לא נוהג בטמאה? נראה את דברי הרמב״ם, פרק ה', פרק ח', ממחלות אסורות, הלכה א', בספר קדושה. פרק ח' עם מחלות אסורות הלכה א', כתוב ברמב״ם, גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה טהורים, ואפילו בנבלה וטרפה שלהם, כי זה טהורים, נבלה וטרפה, ונוהג בשליל ובמוקדשים. אז הרמב״ם כותב שאיפה האיסור? גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה טהורים, דווקא בטהורים, ולא בטמאים. למה? הרמב"ם פוסק הלכה כמו חכמים בטהורים. זאת אומרת, מה פירוש הפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה? לא יאכלו עם ישראל. אם כן, לסיכום העניין, מה יוצא לנו? שספר בראשית כולו נכתב על ידי משה רבינו, לפי רש"י בד' בסיוון, ולפי הרמב"ן בראיתו מן ההר, יוצא שכל המצוות של ספר בראשית, והם שלוש מצוות, נצטוו ישראל בעצם במעמד הר סיני. אז אם כן, מצוות החודש הזה לכם, נצטווינו כבר ביציאת מצרים. ולמה נאסר גיד הנשה? מה הרעיון המרכזי שהקדוש ברוך הוא אסר לנו את גיד הנשה? כותב בעל ספר החינוך בשורשי המצווה של פרשת וישלח, כותב בעל ספר החינוך, Thank you. טוב, לא מוצא כאן בספר החינוך, אבל אני ראיתי את זה אתמול, משורשי המצווה, מה מטרת המצווה? להודיע כי פדה השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. כלומר, המעשה עם המלאך זה מעשה אבות סימן לבנים. ומה להודיע? שבכל הקשיים שיהיו לעם ישראל, בין בדורו של שמד, בין בכל הגלויות שגלו עם ישראל, בין בדורנו שניתנו ביד החיה הטורפת של הנאצים, אז עם ישראל חי, ולהודיע כי פדה השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. יוצא שכל מי שנזהר בגיד הנשה, הוא מודה בעצם בתקומת ישראל. והמלאך המברך את יעקב, אומר לא אשלחך כי אם ברכתני, בעצם הוא מודה ליעקב על הברכות. מודה שהברכות שייכות ליעקב כנבואת שם לרבקה, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וזה פשר המאבק של העם היהודי עם כל אומות העולם. ואסיים בסיפור שהיה בשנת 48, שנשלח דוקטור יעקב הרצוג, בן של הרב הראשי, זכר צדיק לברכה, בא לאפיפיור ברומא, והוא בא שליח של מדינת ישראל. אז הוא אומר לו, אפיפיור, באת מפלסטינה? אומר לו, לא, אני באתי ממדינת ישראל, ודמעות חנקו את גרונו. כלומר, תקומתו של עם היהודי במדינת ישראל בדורנו, זה בעצם הניצחון של עם ישראל על כל אויביו. ואם ב-48 היה כך, אין צריך לומר היום, ברוך השם, שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, וכה ייתן השם וכה יוסיף. שבת שלום לכל הציבור.